אנחנו עדיין בסעיף מ"ג. כל משפט פה זה מאמר. כפי שאמרנו, כדרכם של הראשונים. נמשיך באמצע. נביא זה, משה רבנו, הוא אשר הסיר פני הלוט מעל העבר, והודיעו איך הייתה בריאת העולם, וכיצד התייחסו האנשים שלפני המבול אל אדם, ואיך היה המבול, וכיצד התייחסו 70 האומות אל שם, חם ויפת, בני נוח, איך נפרדו הלשונות, ואיכן התיישבו בני אדם, וכיצד צצו המלכות, ונבנו הערים, ושנות העולם מאדם הראשון ועדן המאה היו. שוב, גם המשפט הזה דורש התבוננות. מה בעצם רבי יהודה הלוי, רבנו יהודה הלוי, מה ראה הצורך להכניס את המשפט הזה כאן? זה סעיף מ"ג בעצם מסכם את כל סדרת הסעיפים שמכ"ז, שבהם עלינו לדבר על סגולת ישראל, הסגולה האלוקית שבעם ישראל, הסגולה האלוקית שבכל יהודי ויהודי. אז ומלך הכוזרי התקומם, והחבר אומר לו, תמתין קצת ואני אסביר לך את הדברים בהרחבה, והסביר אותם בהרחבה, ובהרחבה נפלאה, מדרגות בבריאה, עד שהגיע לדרגת משה רבנו עליו השלום. וזה הסיכום, סעיף מ"ג. התוארים האלה שתיארתי לך בסעיף מ"א, שעל זה אמרת שזו מציאות אלוהית מלאכית, ולא במדרגת עולם הטבע. אז המציאות הזו, התיאור הזה הוא תיאור של הנביא, שעל ידיו נגלה להמון דבר התחבר האלוהות בהם. וכפי שהסברנו, וכפי שראינו, שהגמרא אומרת מסכת ברכות, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כלום נתתי לך גדולה, אלא בשביל ישראל. כל הגדלות הרוחנית של משה רבנו, כל המדרגות הרוחניות העצומות, כל המציאות המלאכית הזו של משה רבנו, היא מדרגתם של ישראל, היא מכוחם של ישראל. כשחלילה חז"ל אומרים, כשהקדוש ברוך הוא היה בכעס עם עם ישראל, אז לא היה דיבור עם משה. אף על פי שמשה היה במדרגתו, ונשאר במדרגתו, ולא ירד, ולא פגם, ולא נפגם, לא היה עמו הדיבור. כל משהו נדבר עם משה, בזכות עם ישראל.
אז עם ישראל לא יכול להגיע למדרגה של משה רבנו.
אתה חולק על הרמב"ם?
אפשר,
אפשר. כל אחד יכול להיות צדיק כמו משה רבנו. מה, להגיע בפועל לנבואה? קודם כל הגענו. רבי יהודה הלוי אומר בסעיף פי זין, הוא אומר, גדולה מזאת, עם ישראל הגיע במעמד הר סיני לשמוע בדבר האלוה אל כולם פנים בפנים, כמו מדרגת משה רבנו, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידו. איך זכו כל עם ישראל במעמד הר סיני? היא להגיע למדרגה הזו. נכון, הגמרא אומרת, מסכת סנהדרין, סמכה, אומרת הגמרא, איברו צדיקי, איברו אלמה. אם היו הצדיקים רוצים, היו יכולים לברוא עולם. אז למה הם באמת לא בוראים עולם? או לאידך גיסא, באמת, מה כל כך חשוב לברוא עולם? ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברא עולם. בסדר, הצדיקים גם יכולים לברוא עולם. טוב. אבל למה, מה, מה, מה בעצם הגמרא באה להגיד בזה? באו צדיק, באו עלמא. אלא הסברו שבאמת, כל עולם ועולם, זה תוספת של גילוי אלוקות. גילוי אור אלוקי. זה עוד כלים. כפי מה שאנחנו מכינים כלים לאור האלוקי, כך הוא מתגלה. כפי מה שכל אחד מכם, כל אחד מאיתנו, מכין את עצמו, מזכך את עצמו, להיות יותר כלי לאור אלוקי, אז כך יותר מתגלה בו אור אלוקי, כך יותר מתגלה אור אלוקי בכנסת ישראל, כך יותר מתגלה אור אלוקי בעולם, לפי הכלים. איבאו צדיקי, אם הצדיקים היו רוצים, היו יכולים לברוא עולמות. ואז היה גילויים אלוקיים הרבה הרבה יותר גדולים. נו, אז למה הם לא עושים את זה? מה זה איבאו צדיקי? מה, הם לא רוצים את זה? צדיקים לא רוצים. אז שם, רש"י אומר שם מילה. שאומר מילה אחת, מילה של רש"י זה גם כן עולמות. מה אומרת? אמר רבה סומכי עמוד ב' אמר רבה, איבאו צדיקי ברו אלמה, שנאמר כי אבונותיכם היו מבדילים. אבו ברו אלמה, לא, איבאו צדיקי, רש"י, איבאו צדיקי, להיות נקיים מכל אבון. מדברים על צדיקים, להיות נקיים מכל אבון. מאבונות, אבון זה מייזי. במילים קצרות, רש"י אומר, מה הכוונה איבאו צדיקי? אם היו רוצים לחזור בתשובה. אם צדיקים היו רוצים לחזור בתשובה, הם לא יכולים לברוא עולמות. אבל מה, הצדיקים? הצדיקים יש להם אבונות. כן, הגמרא אומרת, אגד לעמי פשעם, ואגד לעמי פשעם, על הפסוק, ואגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאותם. אז מה אומרת? בית יעקב זה עמי הארץ. עמי אלו תלמידי חכמים. עמי הארץ זדונות נעשות להם כשגגות. תלמידי חכמים שגגות נעשות להם כזדונות. אז רש"י אומר, אם היו רוצים לשוב מאבון, היו בוראים עולמות. כלומר, שאין לנו מספיק כוח רצון. כוח הרצון זה עיקר האדם. אדם בכוח הרצון יכול להגיע לכל המדרגות. והרצון חלש. הכל במדרגות. במדרגות. הרצון. צריכים לבנות את הרצון. כן, הרבה הרב צבי יהודה היה מדבר על הרצון. היה בפרקים של תלמוד תורה. על עבודת הרצון. הרב זצ"ל אומר שעיקר העבודה שאדם צריך לעבוד על עצמו זה לפתח את הרצון. משום שהרצון, הגבורה, הכל תלוי ברצון ובגבורה. אם אדם יש לו כישרונות, יש לו יכולות, אבל הרצון חלש, אז הוא לא יוכל להגיע לכלום, הוא לא ישיג. לעומת זאת אדם אפילו שאין לו כאלה כישרונות גדולים, אבל יש לו רצון חזק מאוד. פיתח את הרצון. ורצון זה דבר שתלוי באדם, פתח אותו. אז עם רצון חזק מאוד, אפשר להגיע לכל המדרגות. אז אדם יכול, בכוח הרצון, אדם מישראל, להגיע למדרגות של משה רבן. להגיע למדרגות של אברהם, יצחק ויעקב. אז תלוי, תלוי במדרגה. כתוב שלא קם נביא עוד בישראל כמשה, שדור השם פנים אל פנים. והסיבה היא משום נצחיות התורה. אז במדרגה הזו, גם זה, מדרגות ומדרגות ומדרגות, והרבה הרבה מדרגות זו על גבי זו. אז זה ההתחלה של סעיף מ"ג. ואחר כך אמרנו שהוא מוסיף, רבנו יהודה לוי מוסיף עוד, ונודע להם על ידי משה רבנו, נודע להם, נודע לנו, כי יש להם אדון המנהיגם גם כרצונו וגם כפי עובדם אותו אמרותם בו. ועל זה דיברנו בשיעור שעבר, מה זה כל כך נקודה חשובה שהוא צריך להזכיר אותה. וראינו בדעת תבונות של הרמח"ל, שהרמח"ל מסביר שזה יסוד היסודות של האמונה, ייחוד השם, לדעת שכל דבר ודבר נמצא בשליטה אלוקית, בהשגחה אלוקית, בהכוונה אלוקית, והקדוש ברוך הוא לא כבול בהנהגת העולם, לא כבול דווקא להנהגת שכר ועונש, אלא יש הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כרצונו, ויש שמנהיג אותו בהנהגת שכר ועונש. וכמו שהוא מביא את הגמרא במסכת סנהדרין, שהגמרא אומרת, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. כלומר, שיש שני מסלולים של גאולה. יש מסלול של גאולה של זכו, שמצד המעשים שלנו, מצד הבחירה החופשית של עם ישראל, שעם ישראל, כפי שאמרנו, בונה מאות אלפים, מיליונים, כלים של קדושה, והקדושה מתגלה בעולם בשפע עצום, וזוכים לגאולה שלמה, וזוכים לבערו עם ענני שמיה כבר אינה שעתה, שמשיח בן דוד מתגלה במהירות ובפלאיות עצומה. ואם לא זכו, אז מה? אז לא תהיה גאולה. תהיה גאולה. אני השם בעיתה, אחישנה, שמגיע זמן הגאולה, אומר הרמח"ל, יגאלו על כל פנים. וזאת נחמתנו בעוניינו, אומר שם הרמח"ל, שלא על מעשינו יפקוד. אוי ואבוי לנו אם הקדוש ברוך הוא יבדוק את המצב של עם ישראל, נגיד שהוא יגיד, לא צריכים לבדוק את כל עם ישראל, מספיק נסתכל על החברי כנסת, ונדע מה קורה בעם ישראל, שאני לא חושב שכל כך נצא מעודדים. אז אומר הרמח"ל, לא על מעשינו יפקוד, ולא לזכותנו ימתין, אלא מצד השבועה. כלומר, מה פירוש מצד השבועה? מצד הרצון האלוקי. הרצון האלוקי היסודי הבסיסי של בריאת העולם, שהעולם יש לו תכלית, יש לו מגמה, ויש לו מסגרת של שנים, שמדבר פה בהמשך גם בעזרת השם, שהוא מסגרת של שנים שבה העולם מתקדם אל שלמותו. הנה על כל פנים, הוא אומר שם, יגאלנו ודאי, בכל מצב. ודאי שלא יכולה להיות גאולה אם עם ישראל לא משלים את תיקון העולם, ואם עם ישראל לא ראוי לבית המקדש ולסנהדרין ולנבואה ולמשיח בן דוד, אז איך תהיה גאולה? אבל הקדוש ברוך הוא יש בכוחו להוביל אותנו למציאות כזו של שלמות, כמו ש כמו שמלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים היה לפני המלחמה מצב של ייאוש, ייאוש נוראי, פשוט ייאוש נורא. אנשים חשבו שזהו, זה הסוף של מדינת ישראל. ועד שהיו בדיחות כאלה נוראות, שהיו אמרו, האחרון שיחבא את האור. כוונה, מי שיצא האחרון משדה התעופה בלוד, שהאחרון שיעלה על המטוס, שלא ישכח לחבות את החשמלים של המדינה. זה היו סוג בדיחות כאלה. ואחר כך באה פתאום מלחמת ששת הימים. פלאות כאלה, פלאות עצומות, הן בשדה הקרב, והן בכיבוש ירושלים וארץ ישראל. נוגע לעניינה דיומא גם. הייתה התעוררות כזו בעם ישראל, הייתה בבת אחת התעוררות עצומה, כשהקריין ברדיו הודיע הר הבית בידינו, הוא פרץ בבכי. כל עם ישראל פרץ בבכי, כל עם ישראל בכה. אנשים בשדה הקרב עצרו את הטנקים, בכו. אנשים רופאים בבתי חולים, כיסו את הראש שלהם עם סדינים, עם קרים, בחו. כל עם ישראל בבת אחת, את ההתעוררות נשמתית. וכן, אם הזכרנו את זה לעניינה של היום, נפטר, בשבת נפטר רבי סחר מאיר, ראש שיבת נתיבות, עזתה. תלמיד חכם גדול, והיה חלוץ גדול, חלוץ גדול במושגים של, במושגים בכלל, ובמושגים של העולם החרדי בפרט. מת שהוא היה לפני כן, הוא היה רם בכפר הרועה, תקופה מסוימת, בישיבה בכפר הרועה. ואז הוא לקח איתו קבוצת תלמידים והקים את ישיבת נתיבות בנתיבות, ישיבת הנגב, קראו לה ישיבת הנגב, לכת אז לנגב. מי היה אז בנגב? עצמי בן גוריון, שהיה שם בשדה בוקר, מי היה הולך לנגב? אז הוא הלך לשם, התיישב שם, עם קומץ בחורים, כולם כיפות סרוגות אז היו. אחר כך קנו מלבושי כבוד. בכל אופן, הקים שם ישיבה גדולה מאוד עצומה, ואחר כך מוסדות תורה עצומים. היה לי חבר שלמד שם, אחרי, עוד לפני סוף השמינית, כבר באמצע, הוא הלך לכפר, הוא הלך לשם, הוא היה בן כפר הרועה. זה מושבניק טיפוסי. והוא הלך לשם לנתיבות, למד שם. ואחר כך, הוא בכל זאת לא היה רגוע מזה שהוא לא הולך לצבא וזה, אז הוא בא, עבר לקרן ביבנה, והיה איתנו בצבא, ונהרג בצבא. השם שלו היה אהרון בן יעקב, אבא שלו בעצם אברהם, אהרון בן יעקב, נהרג, עלה על מוקש ונהרג. ואז אחרי כמה זמן הייתה הזכרה גדולה שם בנתיבות. אבא שלו של הבחור בנה, הלך לשם לישיבה ובנה שם היכל, בניין עצום, בית מדרש עצום, ממש עבד שם יומם ולילה בעשר אצבעותיו. בנה שם בית מדרש גדול שנקרא על שם בנו היכל אהרון. אז אולי כשהייתה חנוכת הבית, או לפני כן, אני לא זוכר בדיוק מה הייתה הסיבה לאירוע, הייתה שם אזכרה גדולה בישיבה. ושם דיבר ראש הישיבה, רב יששכר מאיר, אני זוכר, לא זוכר את הפרטים, אולי רשומים באיזה מקום, לא יודע, אבל דיבר דברים, אני זוכר שהיה דברים בערכה של תורה, חשיבותה של התורה לעם ישראל, וכללות על עם ישראל גם. אחר כך דיבר המגד, מפקד הגדוד, שהוא היה בחור שאני חושב שגדל בשומר הצעיר, והוא היה מפקד גדוד צנחנים. הוא דיבר שם, דיבר דברים נשגבים, פשוט דברים. אני גם לא זוכר את הפרטים מה היה, אבל אני זוכר שבתור בחור צעיר כמוכם הייתי אולי שיעור ב', שיעור ג', אז מאוד התרשמתי, איזה דברים, מאוד עשה רושם, דברים גדולים על עם ישראל, ועל המצב של עם ישראל עכשיו. ואחריו דיבר אחד הרמים החשובים שם בישיבה. לטעמי, אומר לטעמי, אולי גם דיברתי על זה עם החברים מסתם, דיבר בקטנות, ממש בקטנות, בצמצום, במחנק, פשוט מחנק רוחני. זה היה בלתי נסבל לשמוע את הדברים שלו. צמצום רוחני כל כך גדול. מאוד כאב לי הדבר הזה, מאוד מאוד כאב לי. שבאתי לישיבה חזרה לקרן ביבנה, אז ישבתי וכתבתי מכתב לרב יששכר מאיר. כתבתי לו מכתב. איך מצד אחד עומד מגד שלא טעם טעם תורה ומדבר דברים כל כך עצומים, ומצד שני עומד רם תנתחוכם, הוא בטח פלפלן גדול וזה, אבל מדבר דברים כל כך היו מצומצמים, קטנוניים. ואז רציתי לשלוח לו, בדיוק נודע לי על כמה בחורים שנוסעים לשם לשבת לנתיבות, אז נתתי להם את המכתב שימסרו לו ביד. אז הם מסרו לו את המכתב יום שישי, ועוד לפני שבת הוא אמר להם שבמוצאי שבת לא ימהרו לנסוע, כי הוא רוצה לתת להם מכתב תשובה, הוא רוצה להחזיר לי מכתב. אז הם חיכו, ואז במוצאי שבת הם הלכו אליו, אז הוא אמר להם, לא, הוא חזר בו, הוא החליט, הוא אמר שהוא החליט לא לכתוב. למה? אני לא יודע עד היום. למה הוא החליט לא לכתוב? אמר להם שהוא החליט לא לכתוב, אבל שיאמרו לי בעל פה, שאני אדע שגם אצלם מלחמת ששת הימים גרמה לזעזוע גדול מאוד. ולהכרח של בחינת התפיסה הרוחנית וההסתכלות ביחס למדינת ישראל, ביחס לעם ישראל. אבל זה לא דברים שנעשים ביום אחד, והוא בטוח שיש אצלהם שינויים גדולים מאוד, גוון בציבור כולו, בציבור החרדי, שינויים גדולים מאוד בתפיסה, אבל זה לוקח זמן עד שהדברים מתבררים, אבל כנראה גם שהזמן הוא גם מצד אחד לפעמים הוא מבשל דברים, מצד שני לפעמים הוא משגיח דברים, ונרדמים בחק הזמן, כמו שכתוב. אז בקיצור, אבל בכל אופן הוא היה אדם מיוחד מאוד, הרב יששכר מאיר. אדם, אז הרב זלמן אמר לי, שהוא אמר לו, פעם הוא אמר לו שהוא למד הרבה מאוד מהר"ל. למד הרבה מאוד מהר"ל, אז כן עסק בענייני אמונה גם. אולי בגלל זה הייתה לו יותר פתיחות לחשוב על דברים ולהתבונן בדברים. אבל לא ידוע לי שבישיבת הנגב למדו מהר"ל אחרי זה, אני לא יודע אולי. לפחות זה. בכל אופן, הקים מפעל עצום ועשה מפעלים עצומים. לא זכה לילדים, לא היו לו ילדים, אבל זכה לאלפים רבים של תלמידים. ושינה את כל העיר נתיבות, שינה את כל אזור הדרום, הרבה מאוד. יחס למה הזכרנו את זה? איבאו צדיקי. איבאו צדיקי אבו ברו אלמה. בונים עולמות, צדיקים בונים עולמות. לא ביחס לזה הזכרנו, אבל בכל אופן זה קשור. על מה שאתה שאלת, על משה רבנו. אז לא, עסקנו ביחס הגאולה. גם כרצונו וגם כפי עובדה מותו אמרותם בו. ואז המשפט הבא שקראנו עכשיו, אותו בעצם אנחנו צריכים להמשיך. מה נכנס פה? נביא זה הוא אשר הסיר פני הלוט מעל העבר. זאת אומרת, כל העבר של העולם לא, הוא מחוסה, נעלם. לא, משה רבנו בא וחשף. וגילה מה היה פה, איך הייתה בריאת העולם, ואיך היה סדר הדורות, והגיע גם למצבים של מלחמת ארבעת המלכים, נגד החמישה, מהלכים עולמיים גדולים. איך הייתה בריאת העולם, כיצד התייחסו האנשים שלפני המבול אל אדם, איך היה המבול, כיצד התייחסו 70 האומות אל שם חם ויפת בני נוח, איך נפרדו על שונות? לא מזכיר בכלל את אברהם אבינו ויצחק ויעקב שאני נזכרתי. הוא לא מזכיר. מה? בשביל מה הוא נכנס לכל זה? אלא מה? יש רוצים לומר, משום המשפט האחרון, שנות העולם מאדם הראשון ועד הנה מהיו, ומכאן הוא עובר לדבר על מניין שנות העולם, וזה כן המשך לנושא שאנחנו עסוקים בו כמו שנבאר. בסדר, אז היה יכול להגיד את זה, משה רבנו הודיע את מניין שנות העולם. מה הוא מכניס כאן את כל העניין הזה של איך נברא העולם, איך היה המבול, איך התייחסו 70 אומות שם חם ויפת, על שונות, צצו המלאכות, היו המלאכות. אלא נראה ש... זה מכוון, ברור שזה מכוון, ברור שזה לא במקרה, כפי שאמרנו, צריכים לדעת, בראשונים אין דיבורים סתם, כמו בספרים של אחרוני זמננו, שאפשר לקרוא כל מיני משפטים למילוי העניין. אין דבר כזה בראשונים. בראשונים כל מילה שקולה ומדודה, כל מילה יש בה גילוי אלוקי. מה אמר לפני כן רבי יהודה הלוי? אמר, או שם את הדברים בפי מלך הכוזרי, המדרגה הזו, אם היא ישנה במציאות, היא אלוהית מלאכית. כלומר, ואז הוא בא ואומר, זה אנחנו, זה עם ישראל, המדרגה הזאת זה עם ישראל. כלומר, טוב, אז בכלל, אז עם ישראל זה שייך לצבאות השמיים. שייך לצבאות השמיים, שייך למלאכים. מה יש בארץ? בארץ יש דומם, צומח, חי, מדבר, העולם. מה עם ישראל? הם לא בארץ, הם בעולם המלאכים, הם בשמיים, הם לא שייכים לפה. בא רבי יהודה הלוי ואומר, משה רבנו, תמציא את החיים הכללית של עם ישראל, שקול משה, שקול משה כנגד כל ישראל. כלום ראיתם אישה ש60 ריבו מעוברים בתוכה. כל אחד מאיתנו צריך להרגיש את עצמו חתיכת משה רבנו. כפי שחזל אומרים, התפשטותי דמשה בכל דרה ודרה. אמנם יש בחינה שגדול הדור נקרא משה רבנו, משה שפירקה אמרת, רבנו בדורו כמשה בדורו, אבל באמת גם יש בחינה שכל מי שעוסק בתורה, כל מי שעוסק בתורה, הוא צריך להרגיש את עצמו, חתיכת משה רבנו, ניצוץ נשמה של משה רבנו. אז אותו משה רבנו שגילה את הערך האלוקי הגדול הזה של עם ישראל כולו, הוא גם שמתייחס בנבואתו אל כל העולם כולו, אל כל ההתייחסות, אל כל ההתפשטות של האנושות מהאדם הראשון ועד נוח, ואת כל ההתפשטות של האנושות אחרי המבול, איך האנושות מתייחסת לשם, לחם, ליפת, כל העמים כולם, כל 70 האומות כולם, איך התחילו להתאבות המלאכות, איך נבנו, איך התחילו לבנות את העולם, איך נוצרו השפות של כל 70 לשון. יש משה רבנו בנבואתו מתייחס אל כל כללות האנושות כולה. כלומר, שלמרות שעם ישראל הוא במדרגה אלוקית מלאכית, הוא קשור ומחובר גם אל כל העולם כולו. הוא קשור אל כל העולם כולו, הוא שייך אל כולו, הוא שייך גם אל כל האנושות כולה. הוא נושא באחריות כלפי כל האנושות כולה. מה שבמאמר שני, מגיע רבי יהודה הלוי להגדרה, שישראל באומות כלב באיברים. אז גם זה, הרב צבי יהודה היה אומר, איזה לב? לב. אפשר להגיד גם לב שנמצא בפריזר, בהקפאה, יש לב. אז זה ודאי לא הכוונה. לב באיברים, שמחובר אל האיברים. לב, הלב הוא נותן את החיות לכל האיברים כולם. כל הגוף חי מהלב, מהחיות של הלב. אז הלב הוא לב, הוא איבר שהנשמה תלויה בו. אחד יהיה לו בעיה באיזה אצבע, אז הוא הולך לאיזה רופא שיטפל בו. אבל אם חלילה יש לו בעיה בלב, אולי ילך לרופא קופת חולים שינתח אותו, יחפש במחילה מכבודם, אבל לא, יחפש רופא הכי מומחה שיש ללב. למה? כי הלב זה לב, לב זה עבר שהנשמה תלויה בו, כל החיים תלויים בלב. בלי אצבע אפשר לחיות גם 200 שנה, אבל בלי לב אין חיים בכלל. אז ככה עם ישראל לב, אבל לב שמחובר לכל האיברים כולם. לב שמזרים חיות, לב שמזרים דם וחיות לכל האיברים כולם. זה הכוונה פה של רבי יהודה הלוי. עם כל השיא הברור של סגולת ישראל, במדרגה הכי עליונה, כלל ישראל זה משה רבנו, ומחובר לכל העולם כולו. מחובר לכל האנושות, מחובר לבניין העולם, ליישובו של עולם, מחובר לכל השפות, שהן התרבות האנושית, מחובר לכל המלאכות שבעולם, של יישובו של עולם בפועל. אבל מסיים, ושנות העולם מאדם הראשון ועדנה מה היו, אמר הכוזרי, אף זה תמוע, האמנם יש אצלכם מניין ברור מבריאת העולם, אמר החבר, רק למניין זה אנו מונים, ואין מחלוקת בזה בין היהודים עם ארץ הכוזרים ועד לארץ כוש. אמר הכוזרים, וכמה אתם מונים היום לבריאת העולם? אמר החבר, 4,500 שנה, ופירוטן פורש לנו, מימות אדם ושת ואנוש עד נוח, ואחרי כן עד שם ועבר, ומהם עד אברהם, ואחרי כן מיצחק ויעקב, עד משה עליו השלום, ושראינו בפרשת השבוע, לוי, כהת, אמרם, וכל אחד מהם מפורטים שנות החיים שלו. אישים אלה היו לפי סדר יחסם הנמשך ללא הפסק, כגרעין הפרי לאדם וכסגולתו. ולכל אחד מהם היו גם בנים אחרים, כמו שכתוב על אדם הראשון, בעלת בנים ובנות, שת, בנים ובנות, אנוש, בנים ובנות, והמונים, מסתם ההמונים, בהמון שנים. אבל התורה לא מתייחסת אליהם. לכל אחד מהם היו גם בנים אחרים שלא היו קיים כקליפה לגרעין. ולא דמו לאבותם עד כדי התחבר העניין האלוהי בהם. ולכן נמנע המניין לפי האלוהים לבד. זאת אומרת, הוא שואל אותו, מה, יש לכם מניין שנות העולם? אז הוא אומר, כן, ודאי, ואנחנו כולנו מונים את המניין הזה. ולא סתם אומרים, מניין, מניין שנות העולם. כמו עכשיו, אני, מונים מניין שנות העולם. מה מונים מניין שנות העולם? מניין השנים, כל הבנקים, כל המשרדים, כולם, מה? מניין מאוד מאוד חשוב. אך לדעת, כמה שנים עברו מאז שמת האלוהים. זה יורצייט של אלוהים. לא יורצייט, אני יודע מה, הם בעצמם לא יודעים מה זה בדיוק. אז הם אומרים, או שזה מניין השנים מאז שהאלוהים שלהם מת, או שזה מניין השנים מאז שהאלוהים שלהם נולד. הם לא יודעים אם זה יורצייט או יום הולדת של האלוהים. כן, וזה... מה אתה סופר? 2000 וכך וכך שנים? מה 2000? 2000 שנים מה? למה? כולם סופרים! טוב, מה יעשה? באמת, אז כל המערכות הכלכליות והזה, אם הייתה גאווה דקדושה בעם ישראל, כפי שצריכה להיות, אז היינו מצפצפים על כל העולם, וסופרים את המניין שאנחנו צריכים למנות, ואנחנו מונים אלפים, תשעין, עין, א' לבריאת העולם, מונים מניין שנים לבריאת העולם, ולא סתם זורקים ספירה, אלא פירט לנו משה רבנו בתורה, בנבואתו, את סדר השנים, איך זה בנוי. כך וכך שנים אדם הראשון חי עד שהוליד את שת. כך וכך שנים חי שת עד שהוליד את אנוש. כך וכך שנים חי אנוש עד שהוליד את קינן. התורה מפרטת לנו מניין השנים, יש סדר, יש פירוט, יש חשבון מדוקדק ומדויק עד להופעת עם ישראל, ומאז ואילך עם ישראל. אבל כאן, כבר לא יכולים להיכנס, רבי יהודה הלוי כאן מכניס נקודה חשובה מאוד. הוא אומר, זה לא סתם שתפסנו לנו איזה מדגם מייצג של המין האנושי, ודרכו ספרנו את השנים של העולם. כל אלה שהתורה מונה אותם, והתורה מציינת אותם בשמותם, ואחרים התורה לא ציינה בשמותם, בכלל מזכירה, מזכירה בכללות, היו בנים ובנות, בנים ובנות, בנים ובנות, בנים ובנות, לכולם, לכולם, בנים, המונים, אבל התורה מונה סדר אחד, אדם, שת, אנוש, קנן, מעללל, וכולי, עד נוח, מנוח, עד שם ועבר, עד אברהם אבינו, יצחק ויעקב, עד עם ישראל. אלה אומר רבי יהודה הלוי, היו בעלי הסגולה. עד עכשיו דיברנו על הסגולה האלוקית שהייתה בעם ישראל. השורש של הסגולה מתחיל כבר באדם הראשון, על זה נצטרך לדבר.